יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה ב-103 FM. עכשיו שי גולדן ואריאל דד.
תסמך!
אני נוסע, תראי
מה זה,
אני
נוסע,
אנחנו
בתוך האש!
לא, לא, לא!
אני
עף! אני לא
מטוס! שלום, שי. שלום, אריה. ישראל בוערת. זה היה
מכביש מספר.
כביש אחת.
האורחים והמפיקים שלנו היום, אסף נבו ויעל אילון, אחראית על השידור, שקד מורג, וכולם עמלו על תוכנית שהייתה כתובה וחתומה עד לפני שעתיים בערך, ואז התחילה המדינה לבאור, ואנחנו...
בישראל כמו בישראל.
עוסקים במה שבוער.
כן.
שלום לטל וולבוביץ', דוברת כיבוי אש ארצי, שלום לך.
שלום רב.
טל, תני לנו קודם תמונת מצב ממש עדכנית.
אנחנו כרגע נמצאים בערכת מצב ברשות נציב כבאות והצלה רב תפסר אייל קספי, עם כלל הגופים הרלוונטיים, רט"ג, קק"ל, משטרה. כרגע אנחנו, יש לנו עדיין מוקדי אש פעילים, כולל במשמר איילון, שלצערי נאלצנו לפנות את היישוב. מטוסי הכיבוי שלנו קורקעו, מאחר והרעות לא מאפשרת טיסה, ואנחנו מקווים שתוך זמן קצר נוכל להחזיר אותם לשמיים. התבקש סיוע בינלאומי גם מקפריסין וגם מיוון, ואנחנו מעריכים שמחר בבוקר מטוסים.
אנחנו מבינים שמיוון צפוי להמריא סופר טנקר ממש בשעות הקרובות.
אז אני לא יודעת לאשר את הנושא של הסופר טנקר, אבל אני בהחלט יודעת להגיד שמטוסי כיבוי מהמדינות האלו יגיעו לכאן להשתתף במאמצי הכיבוי. זו שריפה מורכבת, גדולה, מזג אוויר שהוא מאוד מאוד בעייתי. כרגע יש לנו קצת רגיעה ברוחות, אבל לצערי הרב מהמודיעין שקיבלנו, בשעות הערב והרוח הזאת הולכת להתחזק, להיות יותר משמעותית, יותר משמעותית, והרוחות האלה בעצם מייצרות לנו התפשטות מהירה של האש. יש לנו מעל 100 צוותי קרקע שבאמת נמצאים עכשיו בכל המקומות, בכל המוקדים, נלחמים בהירואיות, במזג אוויר קשה. תחשבו שאנשים מתרחקים מאזור הסכנה, אז לוחמי האש שלנו נכנסים פנימה לתוך האש, עושים מאמצים לכיבוי. יש פה קבעיות, יש פה טרקטורונים שהבאנו מהצפון, שיש להם יכולת תנועה במקומות שהם קשים טופוגרפית, וכרגע אנחנו עושים מאמץ לבלום את האש שנע לכיוון מבוא חורון והעיר מודיעין.
אני מבין שזה לא חזית אש אחת, אלא הרבה מאוד מוקדים.
יש לנו כרגע בין מספר מוקדים, בפעם האחרונה שהתעדכנתי היו לנו 7 מוקדים.
עד כמה אגב הם מרוחקים? עד כמה מרוחקים זה מזה? כי זה מעלה את האפשרות שאולי מדובר בהצתה. או בהצתות.
כרגע המוקדים הם יחסית, הם כולם פחות או יותר באזור שפלת יהודה, שהחלק הקצה שלה זה רמת בית שמש, ששם יש לנו שריפה משמעותית, ושריפה שבעצם נעה לכיוון צפון, מדרום לצפון, דלגל כביש 1, וכרגע פארק קנדה, מסילת ציון, פארק קנדה, ומתקדמת לכיוון היישובים שציינתי, מבוא מודיעין ומודיעין, ו... יש לנו גם דיווחים לצערי על הצתות במרגלות ירושלים, אנחנו בודקים עם הדיווחים
הצתות?
האלה אכן...
אמרת הצתות בלשון רבים?
כן, יש לנו דיווח על כמה מוקדי הצתות בשיפולי ירושלים, אנחנו בודקים את זה, מקווים שזה לא נכון, אבל זה משהו שהוא נבדק כרגע, ומה שחשוב לי להגיד באמת לציבור, כל מי שנמצא פה על הכבישים, באמת אש היא מאוד דבר, מזג אוויר שהוא לא יציב, כיווני הרוחות משתנים, והאש היא מאוד מסוכנת. בכביש 1 היה לנו אירוע מאוד דרמטי של רכבים שהיו על הכביש ו... כן. והאש דילגה אליהם במהירות, ופשוט ביקשנו מהציבור לצאת מהרכבים ולהתפנות רגלית, אז לא להיות פה, ומי שרואה עשן או אש, לסייע לכוחות הכיבוי לחייג 102 לדווח לנו, כדי שנוכל להגיע בצורה מהירה ולחבות את המוקד. כל מוקד קטן ניתן לחבות אותו במהירות, אבל ברגע שהוא תופס תאוצה זה כבר הופך להיות הרבה הרבה יותר מורכב.
טל, אמרת שמטוסי הכיבוי שלנו לא יכולים לפעול בגלל האובך. זה אומר שגם המטוסים הזרים לא יוכלו לפעול, וכשנכנסים לחשיכה מטוסי כיבוי אינם פועלים, נכון?
נכון, אז בשעות החשיכה מטוסי הכיבוי לא יכולים לפעול. אנחנו, יש לנו עדיין כמה שעות של אור, ואנחנו מקווים שהאי בהירות והאובך יתפזרו, שנוכל עדיין לנצל את הזמן הזה שיש לנו עדיין אור, וכן לעשות עוד כמה סבבים של הטלות מים וקצף בהירה, בשביל שנוכל לנצל עוד קצת את מטוסי הכיבוי לפני החשיכה.
שמעתי איזה דיווח, ואני לא יודע אם הוא מדויק, שבאזור פארק קנדה גם כמה כבאיות עלו באש.
אנחנו יודעים כרגע על כבאית אחת שעלתה באש, לצערי, ולגבי השנייה זה עדיין נבדק.
הבנו שיש גם כמה נפגעים בקרב לוחמי האש.
אני כרגע לא מעודכנת על זה, אז אין לי יכולת להגיב, אבל כמו שאמרתי, הם פועלים בתנאי מזג האוויר מאוד לא פשוטים.
אני מוכרח...
הם נמצאים במרוך למקורות חום.
כן.
ונקווה שבאמת אף אחד מהם לא ייפגע ושהם יחזרו בשלום.
אני מוכרח לשאול, אנחנו מצויים מעל העשור אחר אסון הכרמל. האם יש לנו מספיק כבאיות, מספיק לוחמי אש, מספיק ציוד נדרש כדי להתמודד עם אירוע שלצערי מתחיל להזכיר יותר ויותר את השריפה בכרמל?
תראה, מערך הכבאות הוא מערך קטן, הוא מיומן, הוא מקצועי, אבל אם תשאל אותי אז אני יכולה להגיד לצערי הרב שמאז אסון הכרמל באמת הכבאות השתדרגה, אבל עדיין חסרים לנו... אפשר להגיד שהמצב שלנו אפילו לא יותר טוב ממה שהוא היה לפני אסון הכרמל, כי האוכלוסייה גדלה ומספר הכבאים ולוחמי האש לא גדל בהתאמה. ואנחנו היום מתמודדים גם עם משבר אקלים וגם עם אירועים שהם רב זירתיים, וכשיש לנו אירועים שנפתחים בכמה מקומות, אז נציב הכבאות, רב תפסר אל קספי, צריך לקבל החלטה לאיפה הוא לוקח את הכוחות ואיפה הוא משקיע יותר ואיפה הוא משקיע פחות, וזו החלטה לא פשוטה.
סמיכה קצרה וגם הדליקה. טל וולבוביץ', תודה רבה לך.
טוב, נעבור בזריזות לניצב משנה אלעד קליין, ראש מחלקת המבצעים של משטרת ישראל, שנמצא בחפ"ק המשטרה, שמתמודד כרגע מהאירוע. שלום לך, ניצב משנה קליין.
ערים טובים.
אם אפשר, נפתח בידיעה הראשונה, בידיעה שהגיעה ממש זה עתה, שנעצר חשוד ראשון בהצתה. אתם יכולים לקבוע כבר שמדובר בהצתה?
טוב, קודם כל, לפני ההצתה או לא ההצתה, אני רוצה לתת כמה פרטים כלליים. אנחנו נמצאים פה בחפ"ק בבית שמש, והערכת מצב מתמשכת בראשותו של מפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, והשר לבלם. אנחנו פרוסים פה כבר משעות הצהריים, או עלי אפילו הבוקר המאוחרות, בכוחות נרחבים מאוד שלנו, של קאבה, כוחות של צה"ל ופקר שמסייעים לנו. אנחנו כרגע נמצאים בשליטה על השטח, אבל לא שליטה על האש, כלומר... אנחנו כן שולטים על הכניסות ועל היציאות ועל צירי הגישה. האש מתפרצת בתאי שטח רבים ושונים. זה יכול להיות כתוצאה ממזג האוויר שלו לטובתנו וסיבות אחרות. לגבי הדיווח ששאלת אותי על עצור, אז יש פרטים ראשונים על אדם שנעצר לכאורה בחשד להצתה. זה מאוד ראשוני, אנחנו עוד לא בטוחים בזה. זה בשלבי בדיקה מאוד ראשוניים, ואני חושב שאני יחטא לעובדות, אם אני אתייחס לזה כרגע, צריך לתת לזה עוד קצת זמן.
אוקיי.
אמרת שאתם שולטים על הכניסות והיציאות, בוא נדבר בפירוט על ירושלים. אני מבין שכביש מספר 1 סגור לשני הכיוונים, 38 לבית שמש סגור אף הוא, מה עם 443? יש תנועה של אזרחים על כביש 443?
בכביש 443 לא ידוע על הסגירה שלו, אנחנו כרגע מתמקדים בכביש 1, אנחנו מתמקדים בכביש 3, 38 שציינת, 424 היה סגור בעקבות פינוי של יישובים באזור, ואנחנו מתזמנים את הכניסות והיציאות, צריך להבין שכשסוגרים עשרות קילומטרים של כביש אחד, כדוגמה, זה דורש מאיתנו מאמצים נרחבים, בעוד עשרות רבות של קילומטרים גם בכבישים אחרים שמזינים את הכביש הזה, וזה אירוע מורכב מאוד.
האם לרגל האירוע המז'ורי הזה, משטרת ישראל תוכל להבטיח מחר את אירועי יום העצמאות, או שאולי כדאי כבר להודיע על ביטול כולם?
אנחנו לא עוסקים בקיום וביטול של אירועי עצמאות. אני שומע גם פה בחפק וגם באמצעי התקשורת שיש רשויות מקומיות שהחליטו לבטל.
לא, השאלה מבחינת הבטחה, מן הסתם המשטרה יש לה חלק משמעותי בהבטחת האירועים הללו.
המשטרה כרגע מתרכזת ברובה בנושא השליטה על אזורי האש. יש לנו עוד נושאים גם בצפון הארץ שאנחנו עוסקים בהם כרגע. אנחנו בהחלט פזורים עד דק. ועדיין יש לנו כוחות עתודה שאנחנו שומרים ללילה, גם הם מסומנים לטובת האש. אנחנו נתעדכן בהמשך לגבי אירועי עצמאות הערב או מחר, ואנחנו ננסה להסתנכרן בעצם.
תסביר לי, אנחנו יודעים על מספר יישובים שכבר פונו, כי יש הכרזה בשוליהם, ויש עוד כמה יישובים שנערכים לפינוי. איך מתקבלת החלטה? מה זה? כיבוי אש, פיקוד העורף, המשטרה? מי מחליט ומי עובר מדלת לדלת ומוודא שכולם יצאו?
ראשית, כדי לעשות סדר בעניין, מי שמפקד ומתכלל את האירוע זה משטרת ישראל. יתר הגופים נלווים אלינו, אנחנו משתפים פעולה עם יתר הגופים, כמו קאבה ורשויות אחרות, כי בסוף יד לוחצת יד. אנחנו ניזונים מהמלצות מקצועיות שלהם, אנחנו ניזונים מעוד הנחיות מקצועיות או מהמלצות מקצועיות של גופים אחרים. בסופו של דבר, המפקד בשטח, זה יכול להיות מפקד תחנה, מפקד מרחב או מפקד מחוז, הם אלה שמחליטים על פינוי יישוב, על הסתגרות, הסגירה ופתיחת כבישים.
אנחנו שומעים על כל מיני אנשים שאומרים מצב חירום לאומי, האם זאת הכרזה רשמית, והאם ככה עם פיקוד העורף בתמונה?
לגבי מצב חירום, אנחנו לא הכרזנו על מצב כזה, אנחנו עוד לא שם. פיקוד העורף בתמונה, כי הם גורם שמסייע לנו, הם מסייעים לנו בהרבה מאוד כוחות ואמצעים, יצאו מוקדם יותר הודעות ברודקאסט לטלפונים של הציבור, מי שגר באזורים המפונים חווה את ההודעות האלה, זה סיוע של פיקוד העורף, הם איתנו פה בחפ"ק, ואני אסיר תודה להם.
האם הערכות שלכם מדברות על אירוע שימשך מספר ימים, או זמן קצר יותר?
אנחנו כרגע נערכים ללילה, אולי למחר, מוקדם לדעת, זה מאוד מאוד תלוי מזג אוויר, והרבה מאוד גורמים אחרים.
ניצב משנה אלעד קליין, תחזור לחפ"ק בבית שמש, העבודה שלך חשובה שם.
אני רק ברשותך רוצה לפנות לציבור.
בבקשה.
פעם אחת להישמע להנחיות שמופצות בתקשורת, פעם שנייה להישמע להנחיות של שוטרים שמוצבים בכבישים ובכלל המקומות האחרים. לא להתווכח כי זה סתם מקשה עלינו.
ברור.
ובמידה ויש אירוע חירום,
מתקשר. אגב. ממש לסיום, מאות אלפים רבים מתכננים מחר לצאת, אתה יודע, עם מנגלים לכל מיני פינות בישראל. מה ההמלצה שלכם כרגע?
עוד מוקדם לדעת, אני לא רוצה עדיין להיכנס לזה, אנחנו עדיין בעיצומו של אירוע קשה, מתמשך, גדול מאוד, וקשה לי כרגע להמליץ.
למיטב זיכרוני, נציב כבאות ראשי כבר לפני יומיים הודיע שאסור להדליק אש בשטחים פתוחים.
נכון, יש צו
שנציב כבאות. ניצב משנה אלעד קליין, תודה רבה, חזור לעבודתך, חשובה לנו, ואנחנו אומרים שלום לחיים ביבס, יושב ראש מרכז השלטון המקומי וראש העיר מודיעין, שלום לך.
שלום וברכה.
נתחיל מהקטן, משטח השליטה שלך, מודיעין. האם במודיעין יש כוננות לפינוי?
מודיעין, אין כוננות לפינוי, אנחנו כמובן ערוכים בשטח, אני גם כרגע מסייר באזור הגבוהות. המרחק הוא עדיין גדול מאוד, ולכן אין ערכות לפינוי. יחד עם זאת, ללא ספק, אנחנו רואים את האשן, רואים לא מעט, מרגישים אותו, מרגישים את הדברים. יחד עם זאת, אנחנו בעיקר מסייעים למבוא חורון בפינוי של חלק מהתושבים אלינו, שזה דרומית מזרחית לעיר מודיעין. לצד זה כמובן כאלה שהתפנו מאזור כביש למודיעין. ולצד זה כמובן, ההיערכות הנדרשת, צריך לזכור שכל כוחות ההצלה והביטחון של העיר נמצאים באזור הרי יהודה כחלק ממאמצי הכיבוי, ולכן גם בגבות המזג אוויר הקיצון והנושא של השריפה, אז ביטלתי כמובן את האירוע יום העצמאות, דחינו אותם למחר, וגם המלצנו
לכל הרשויות
שנמצאות. אני מדבר על מודיעין, ברמה של השלטון המקומי, המלצנו לכל הרשויות שנמצאות על הקו, גם בגלל מזג האוויר הקיצון, גם בגלל השריפות, לדחות את האירועים. מי שלא נמצא תחת הקו הזה, אז בהתאם למזג אוויר קיצון, בהתאם להערכות כמובן של מהנדסי הבטיחות, האם לקיים או לא לקיים, כי יישוב לא השריפה ולא שום דבר, יכול לקיים בהנחה והכל בסדר מבחינת מזג אוויר את האירוע שלו, ולכן ההמלצה ניתנה בהתאם למיקום.
זה באמת, אתה אומר מהנדסי בטיחות, אבל השאלה היא אם גם אותם גורמים שתמיד אנחנו רואים בכל חגיגה כזאת, בכל התכנסות כזאת, אנחנו רואים אמבולנס ואנחנו רואים משטרה ואנחנו רואים קבעית, הם לא עסוקים במקומות אחרים ולכן אין מי שיאבטח את האירועים?
אכן, ולכן דנו באזורים, לפחות באזורים אלה של אזור המרכז, אזור קו השפלה, האזורים שגובלים הרי יהודה, שם ודאי רוב הקבעיות נמצאות תחת המשימה של כיבוי השריפה והצלחים, ולכן לא כמעט ויהיה בלתי אפשרי לקיים את האירועים. לכן רוב הרשויות באזור הזה כבר הודיעו על ביטול האירועים ותחייתם למחר או למועדים אחרים. ככל שאתה מדרים או מצפין, זה בהתאם כמובן למזג אוויר בלבד ולא ללא שום קשר לשריפה עצמה. בסוף אין פה הכרזה על אירוע לאומי שבו בעצם מבטלים את כלל האירועים. יש פה רק לגבי נושא השירותי חירום, קבעות וכדומה, ולכן על הבסיס הזה כל רשות תקבל את החלטתה. אני המלצתי לכל חבריי, לפחות באזור הזה, כן לדחות את האירועים למחר.
אגב, איזה תפקיד יש לשלטון המקומי, למרכז השלטון המקומי, בניהול אירוע שכזה, או התמועדות עם אירוע כזה?
זה כל האירועים, אנחנו, אתה לוקח את הקורונה המבצעים, את מלחמת חרבות ברזל, אנחנו מקימים את מוקד החירום, אנחנו בעצם מתווכים את כלל ההנחיות של גורמי הביטחון ומשרד הביטחון, הביטחון לאומי, כבאות, מד, המשטרה, כולם ביחד עבור כלל הרשויות, וכמובן קיימנו כבר הערכת מצב עם חלק לא מבוטל מראשי הרשויות, כל אחד בסוף צריך לקבל את ההחלטה שלו, אבל ההמלצה הייתה לפחות על היישובים שנמצאים על התפר של השפלה עם הרי יהודה, שאין טעם לקיים את האירועים היום, ובהתאם לזה חלק גדול מהם גם ביטלו.
עכשיו אנחנו מכירים את האומנים בישראל, יום העצמאות זה אחד מהחגים החשובים להם, הם רצים מאירוע לאירוע ויש להם לוז מלא, ובוודאי גם למחר ולמחר בערב, זה אומר שחלק מהאירועים באמת לא יוכלו להידחות למחר ויצטרכו להתבטא לגמרי?
חלק מהאירועים ידחו למועד אחר, אז אם זה לא יהיה מחר בערב, זה יהיה מועד אחר, הם ימשיכו להופיע בערים, גם אם הזמינו אותם היום לאירוע אחד, אז זה יהיה אירוע אחר, או מחר בערב, דרך אגב רוב האומנים דווקא כן יכולים להופיע מחר בערב, ואלה שלא יכולים, אנחנו נזמין אותם, נעשה אירועים נוספים, אנחנו בקשר רצוף איתם, עושים הרבה מאוד אירועים לאורך כל השנה, ולא קרה שום דבר, אם אירוע כזה ואחר נדחה, בסוף בסוף יש פה קודם כל, הצלת חיים, יש דבר נוסף שאני חייב לומר אותו בשידור.
ממש לסיום.
ממש קצר אני חייב לומר, תראו, מפיצים שמועות משמועות שונות, צריך להקשיב אך ורק לגורמים הרשמיים, לעירייה, למשטרה, לשירותי הביטחון בלבד, ולא גורמים כאלה ואחרים שמפיצים, מפנים עיר כזאת ואחרת, זה שמועות על שמועות שבסוף רק גורמות להיסטריה.
לא, השאלה היא, אני אגיד לך למה יש חשש כזה והשמועות משתוללות. מכיוון שיש חשש שאנחנו נמצאים באירוע שאינו מנוהל בצורה, אתה יודע, אנחנו בישראל, כאוס פה זה לחם חוקנו לצערי. האם אתה מרגיש שהאירוע הזה שוב, מנקודת מבטך, מנוהל בצורה אופטימלית?
אני תמיד אומר, כשיש אירוע חירום, תקשיבו קודם כל לרשות שלכם. הרשויות המקומיות במדינת ישראל תמיד היו שם, תמיד יהיו שם כדי לתת את ההנחיות הברורות וההנחיות הקרובות. תקשיבו להנחיות שלהם קודם כל. כמובן, יש המשטרה, יש קבע, אבל תקשיבו להנחיות של הרשויות המקומיות, אלה הנחיות נכונות, מדויקות, ובסוף הן מצילות חיים.
כך נעשה. חיים ביבס, יושב ראש מרכז השלטון המקומי, תודה רבה.
נהיה טוב.
ועכשיו נאמר שלום לזקי הלר, דובר מד"א, ננסה לקבל עדכון על מצב הנפגעים.
שלום. אנחנו שומעים על כמה תינוקות ואנשים שפונו מכביש מספר אחת, חלקם עם שאיפות השן, חלקם גם עם כביעות ושאיפות השן. איך אתה יכול לעדכן אותנו על מצבם, והאם יש עוד אנשים שהם כרגע בסכנת היפגעות מיידית?
נכון, אנחנו יכולים להגיד שמשעות הבוקר ועד עכשיו אנחנו במגן דוד אדום פינינו 12 נפגעים קל, חשוב לציין, כולם קל, כולם בהכרה מלאה.
משאיפת השן העיקר הפגיעות?
אחד מהם סבל מכביעות, וכל ה-11 הנותרים סבלו משאיפות השן, מתוכם היו גם שתי פעוטות, הם פונו לבית החולים שמיר אסף הרופא, והצוותים שלנו עדיין ערוכים בכוחות גדולים מאוד בכל המקומות הסמוכים למוקדי השריפה. אנחנו היינו גם בכביש מספר 1, הצוותים שלנו פרוסים שם ממחלף הענווה בצד המזרחי באזור לטרון, ובחפקים שהקימו המשטרה והכיבוי, ישנם צוותים שלנו גם, אנחנו נמצאים עכשיו פיזית בנוף איילון, שבאזור מודיעין, ובגדול ערוכים גם להמשך במידה ויהיה צורך, אנחנו מקווים שלא יהיה צורך, אבל במידה וכן אנחנו ערוכים, אנחנו גם ערוכים לפנות עולים סיעודיים, במקומות שבהם יש צורך, עם הרכבים היהודיים שיש למגן דוד אדום לצורך כך, אם זה אוטובוסים, אם זה רכבי יונימוג, ונמצאים בהיערכות מלאה.
זקי, בהיבט של אירועי יום העצמאות, מן הסתם הערב מרביתם התבטלו, אבל מחר צפויים להתקיים כמה, ונוכחות של אמבולנסים היא דבר הכרחי באירועים האלה. עד כמה יש בכלל יכולת למד"א לתת את ה... סיוע ואת הנוכחות באירועים האלה, או שאולי צריכים כבר להתחיל להיערך לכך שמרביתם יבוטלו?
לא, אז אנחנו יכולים להגיד שבמגן דוד אדום אנחנו בכלל ביום הזיכרון ויום העצמאות זה כוננות סי של מגן דוד אדום. אנחנו היום הצוותים שלנו יבטחו רפואית בכל בתי העלמין ברחבי הארץ, ובנוסף כמובן נערכו להבטיח גם את חגיגות יום העצמאות, את במות הבידור ואת כל האירועים. בנוסף נערכנו גם כבר מאתמול בלילה, כשקיבלנו את האינדיקציות על מזג האוויר הצפוי והסכנה של השריפות, נערכנו גם לקראת זה, ולכן הבוקר מיד כשקיבלנו דיווחים כבר על מוקדי שריפה, יצאו צוותים שלנו, חוליות של אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ, רכבי תגובה מיידית, התמקמו בסמוך לאותם מקומות, יפתחו את כוחות הכיבוי שפעלו במקום, וכמובן היו ערוכים לטפל בנפגעים במידה וישנם, ובאמת בשעות הצהריים, בסמוך לנטרון, שם טיפלנו במספר אנשים ששאפו עשן, שאירוע שיכל להיגמר אחרת לגמרי, אבל לשמחתנו הסתיים רק עם מספר נפגעים קל ששאפו עשן, והצוותים שלנו עדיין ממשיכים להיות ערוכים גם לאירועי יום העצמאות, וגם כמובן
האם...
זקי, יש לי שאלה כמעט טכנית, נשמעת לי לפחות טיפשית. ידוע על שריפה ממש על כביש מספר אחת, וידוע שיש שם נפגעים. ועכשיו יש 1,000 או 5,000 מכוניות שעומדות על הכביש. האמבולנס אמור להגיע דרך הפקק הזה אל המקום שבו יש נפגעים, ואז מה הוא עושה? הלא הוא לא יכול להתקדם קדימה כי שם יש שריפה בוערת. איך חוזרים? איך מפנים?
נכון, אז קודם כל אני יכול להגיד לכם שבאמת המשטרה נערכה והכביש נסגר לשני הכיוונים, דבר שכמובן אפשר לצוותים לנוע בחופשיות על הצירים, ומבחינה זאת לשמחתנו הפעם לא נתקלנו בבעיות כאלו של קושי במעבר של האמבולנסים, אבל גם מראש משעות הבוקר כבר, עוד לפני שהיו נפגעים, עוד לפני שהשריפה הלכה והתפשטה, ועוד לפני גם שהתחילו הרוחות החזקות שבצהריים, הצוותים שלנו היו כבר פרוסים באותם מקומות עם אמבולנסים ויכלו להגיע בקלות ובמהירות למקומות שהיה צורך, וגם עכשיו.
ואז, אלו, יש חומת הפרדה בין שני הנתיבים. אני מסתכל על הצילומים ואני לא מבין איך קדימה יש אש, אחורה יש פקק, איך מפנים?
הצוותים גם יכלו, המשטרה אפשרה פשוט שיכלו לנסוע בנתיב הנגדי, כך שמבחינה זאת לא הייתה בעיה. וגם עכשיו הצוותים שלנו נערכים כדי לפנות מערי ירושלים, מקומות שבהם ישנם חולים סיעודיים, וגם שם, בעזרת משטרת ישראל, אנחנו נערכים לאפשר לאוטובוסים שלנו לנוע,
כן,
במקומות בטוחים, כדי לפנות בצורה בטוחה את האנשים.
זקי אלר, תודה רבה.
תודה רבה.
דרך חשוב לעבודה.
תודה.
כן, אריה.
אנחנו אומרים שלום לאורל יאו, תושב מסילת ציון שפונה מביתו. שלום לך.
שלום וברכה, אני לא פוניתי מביתי, אני במושב.
אוקיי. חזרת או שבכלל לא יצאת?
לא התפנינו, אנחנו...
אוקיי.
למה, לא הייתה עד פינוי כוללת או שאתה החלטת שזה מספיק?
לא, אני בעל תפקיד אז אני נשארתי במושב.
אנחנו שומעים שהמשפחות פונו במושב, אבל אתה בטח יודע יותר טוב מאיתנו. ספר לנו, אבל באמת, על עד כמה האש סמוכה אליכם, מה בעצם התמונות שאתם רואים ממש מהאש?
האש כרגע צפונית למושב.
איזה מרחק, אם אותו לשאול?
קו אווירי, אני מניח, בערך 500 מטר.
וואו, אוקיי.
אבל חשש שהרוח תשתנה וזה יחזור לכיוון המושב.
היו בתים במושב שנפגעו, כי מישהו אמר שמסילת ציונה הייתה אחד מהמוקדים הראשונים שבכלל פרצה בהם השריפה.
האש התחילה בקו תפר בעצם בין השריפה שהייתה ביום רביעי לשטח שלא נשרף, ובעצם על ידי המגע הזה, אז נוצרה השריפה המטורפת הזאת.
ולכם יש קבעית ביישוב שיכולה להתחיל להתמודד עם משהו קרוב, או שאתם חייבים להזיק אזרח חיצוני?
לדעתי הסדר גודל שהיה היום זה לא... צריך להשאיר את זה למקצוענים. יכול להיות שבשוטף בדרך כלל יש גרור כיבוי, אבל זה לא משהו שאפשר לנהל אותו בקלות לנקודות מסוימות.
עד כמה אגב אתה ערוך לתסריט של פינוי מבחינת, אתה יודע, ממש לפנות את הבית?
אני יושב ראש הוועד המקומי. בתור נושא תפקיד, חווינו כבר ביום רביעי פינוי של הישוב, אז היינו פה כבר ערוכים היטב לסנריו הזה.
ואנשים מחזיקים באיזשהו מקום בבית תיק שאותו הם חוטפים כשהם צריכים להתפנות?
בשוטף לא, אני מניח שברגע שהוצאנו, המועצה הוציאה בהקדם מוקדם יחסית. הודעה להיות מוכנים לפינוי, אז אני מניח שכבר היו מוכנים ברגע שהוצאנו אנחנו את ההודעת פינוי.
אור, אנחנו נסתפק בדברים האלה, יושב ראש ועד מסילת ציון, תשמרו על עצמכם שם, ואני מקווה שהאש באמת תתרחק מכם וגם תכבה במהירות. תודה, אור.
תודה רבה.
ואנחנו אומרים שלום, וערב טוב, ערב קשה. תתת אלוף במילואים דדי שמחי, אביו של סמל ראשון גיא, ומי שגם היה, וגיא נפל בקרב, ומי שגם היה נציב כבאות ראשי, וראש מטה פיקוד העורף, וקצין אגם באוגדת עזה. יש לך כל הכישורים לדבר ביום כזה, ואיך מתחילים לטפל באירוע כזה, שעושה רושם שיש הרבה מאוד מוקדים, והמדינה בוערת?
אני חושב שהמשימה המרכזית היא קודם כל לבנות תמונת מצב מסודרת, לנסות ולייצב את המצב ולהגדיר מהן הסכנות הכי גדולות שיש לנו, ואחרי זה להכין תוכנית פעולה שכוללת גם אמצעי כיבוי, גם הסברה, גם הנחיית לתושבים וגם הכנת משאבים. צריך לזכור שהגורם המרכזי שמשפיע הכי הרבה על מה שקורה בנושא השריפה זה הרוח והלחות. למיטב הבנתי, מכירותי את המטאורולוגיה העדכנית, יש רוחות של כמעט ומשאבי רוח של 60 ו-70 קמ"ש, הרוח אמורה להשתנות ב-6 בערב ולהיות רוח מערבית, והטמפרטורה תרד והלחות תעלה, שזה סימן טוב, אבל משאבי הרוח יימשכו.
זה אומר שזה ייקח את האש למקומות שהיא עוד לא הייתה בהם, כלומר מקומות דליקים.
בדיוק, בדיוק. האש, הרוח עכשיו היא רוח דרומית, כלומר בין השבט מדרום לצפון, והיא תשנה כיוון כנראה לרוח מערבית, ממערב למזרח, נכון? זה האתגר המרכזי. הכבאות עכשיו בטח עושים חישובים לאן היא יכולה להגיע, ומכינים תוכנית לשלוש, שש ותשע שעות קדימה. צריך לזכור שכל המטוסי כיבוי שכולם מדברים עליהם שיגיעו עכשיו מהעולם, אולי, 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 יפעלו רק מחר בבוקר.
דדי. אני יודע מתחום הרפואה שעסקתי בו, שכשרופא מגיע לאירוע רב נפגעים, הוא בדרך כלל אמור לטפל במי שהוא יכול להציל ולא בפצוע הכי קשה בהכרח. זה נכון גם באירוע כזה שבו יש הרבה מוקדים, שבו נציב כבאות ראשי אומר, אני אפילו לא נלחם על האזור הזה, כי אני לא יכול להציל אותו?
בוודאי. יש פה בעצם תיעדוף מטרות. המטרה הראשונה היא הצלת חיים, המטרה השנייה היא הצלת נכסים, והמטרה השלישית היא הצלת טבע ונוף. כלומר, אני בטוח שעכשיו הכבאות עוסקת בעיקר על הגלה נכסים חיוניים, זה כל מיני יישובים, ופחות על שמורות טבע או חורשים וכדומה, כי המשימתנו היא קודם כל להציל חיים, או על ידי פינוי או על ידי עצירת האש, או שילוב של שניהם. אבל מה שאמרת זה נכון מאוד גם לגבי שריפות.
דדי, אי אפשר שלא לרפרר לאסון הכרמל ולשאלה האם אנחנו ערוכים ברמה הלאומית, בהמשך למסקנות של ועדת החקירה לאירוע שכזה.
אני חושב שמאסון הכרמל ב-2010 עשו המון שינויים בכבאות. הכבאות הפכה להיות גוף לאומי. פעם זה היה גוף שפעל תחת רשויות מקומיות, היום זה גוף ארצי לאומי. אני חושב שצריך במדינת ישראל, לא צריך, החובה להפוך את הכבאות לגוף ביטחוני. אוי ואבוי אם זה לא יקרה, אני זעקתי זה כל זמן היותי נציב הכבאות. במדינת ישראל, חוץ משריפות שנגרמות מידי אדם, יש לנו גם טילים והצתות ופשעים ואירועים לאומניים, ולכן הכבאות היא חלק בלתי נפרד ממערך החירום
של מדינת ישראל. אבל השאלה שלי, דדי, היא שוב.
רגע, שנייה, דקה, תן לי עוד משפט אחד. ברמה העקרונית, להוסיף עוד 1,000 קבעים ועוד 2,000 קבעיות, זה לא, יש עוד מה להוסיף ולתקן ולשפר ולהתחזק. הדבר היותר חשוב זה בעצם אחד, כל מה שקשור לתרבות ותרבות באש במדינת ישראל. אנחנו צריכים להבין.
כאן כנראה אבל מדובר בהצתה, דדי, ככל הנראה מסתמן שמדובר בהצתה.
זה לא משנה, גם אם יש לך הצתה ויש לך אש, אם אתה מכין את הבית נכון לשריפות ותיירות, אתה יכול לבלום את ההצתה מוקדם מאוד. והדבר הנוסף זה באמת לייצר פה יכולת הרתעה כנגד מציתים, לעשות בו סיורים מקדימים בימים שמורדים לפורענות או בזמנים שמורדים לפורענות, כל זה ביחד. צריך פה תוכנית מסודרת על כל המרכיבים שאמרתי.
אנחנו מכירים יערות נפלאים בארץ ישראל, יערות מטופלים שיש בהם שבילי אש. אני שמעתי היום שהאש דילגה על כביש מספר אחת, שיש בו לפחות שלושה, לפעמים ארבעה נתיבים לכל צד. אם היא מדלגת מעל כביש כל כך רחב, מה המשמעות של שביל אש ביער?
אתה צודק, בשרפות שכאלה, בטוח בשרפות של יעדי עצי מחתניים, של אורנים, יש ספוטים אסטרובליים יכולים לעוף למרחק של 600 ו-400 מטרים, בטוח בסיור רוחות חזקות, ובעצם זה עוקף כל שבילי אש. אבל אם אתה לוקח את התוכנית כולה, גם שבילי אש, גם כוחות קטנים שיעטרו ספוטים שכאלה, גם כוח שינסה למנוע הצתות, גם בתים מוכנים כנגד שריפות, כל זה ביחד אמור לצמצם את הנזק.
דדי, אנחנו רואים נתונים שתקציב שירותי הכבאות וההצלה בתקציב המדינה קוצץ ב-217 מיליון שקלים, הוא היה 1.99 מיליארד שקלים בשנה הקודמת, ועכשיו רק 1.77 מיליארד שקלים. יש לנו צימת, עושים בכלל להתמודד עם העניין הזה, ושוב אנחנו נדרשים לטובות ממדינות אחרות, ולסופר טנקר מיוון.
אני אומר לך משהו, כן. שאני אמרתי כשהייתי נציב הכבאות, לא יכול להיות שמדינת ישראל, שיש לה את חיל האוויר מבין הגדלים בעולם, נזדקקת לאיזה שלושה מטוסים, מיוון או ממדינות אחרות, באסון כזה לאומי. ואני חושב שחיל האוויר וצהל חייב, בעיקר חיל האוויר, לרתב למשימה. בתקופתי עשינו מהלך יפה מאוד עם חיל האוויר, שבו יש שני שמשונים בכוננות של איקס, לא יודע כמה שעות, כדי...
כי גם למטוס הזה לוקח זמן להסב את התצורה שלו, למלא אותו במיכלים במקום ספסל.
לא יודע, אני חושב שש או שמונה שעות. אני חושב שמדינת ישראל, בטוח גם לאור שינוי האקלים, צריכה להגדיל את הדבר הזה. חיל האוויר לדעתי יכול לעשות את זה, הוא משתתף יפה מאוד בלחימה עכשיו גם באש, והוא צריך לעשות את זה יותר.
אנחנו צריכים סופר טנקר או מטוסים יותר משוכללים למלחמה באש שאין לנו, שלא קנינו כי אין כסף?
אני חושב שלא. אתה לא יכול להחזיק סופר טנקר לשריפה פעם בכמה שנים, אבל אם יש לך במדינה, בוא נניח שיש במדינה 30 שמשונים, אז אפשר חלק מהם להסב אותם בזמנים יותר קצרים לטובת הדבר הזה.
אבל אנחנו מבינים שחלק מהמטוסים ממילא בתנאי מזג האוויר האלה ובאובך התנאי הראות האלה לא מסוגלים ממילא להמריא ולבצע את הפעולה.
נכון, ושמשון יכול להילחם באש גם בלילה, מה שמטוס כיבוי אייר טרקטור לא יכול לעשות.
יש מטוסי כיבוי יהודיים שמסוגלים לעבוד בלילה ואינם בידינו? לא צבאיים מוסבים, אלא כאלה שהם מיועדים לשריפות.
יש מטוסים גדולים כאלה אפשריים, יש גם מסוקים, בדרך כלל הם נמצאים בחברות בינלאומיות שמזכירים את שירותיהם לפי עונות השנה, אבל אני אומר שוב, אני חושב שעם חיל האוויר כמו שלנו, אפשר להעמיד יכולות כאלה על בסיס חיל האוויר. שריפה שכזאת היא פגיעה בביטחון המדינה, לא פחות או יותר אפילו, לא יודע מה, מעשרה טילים בליסטים.
כותב לי עכשיו מישהו, האש בקליפורניה כמעט החריבה חצי מדינה, וקליפורניה שירותי הכבאות טיפה יותר טובים משלנו, שלא לומר הרבה יותר טובים משלנו, ויש להם יותר מסופר טנקר אחד. יכול להיות שיש לפעמים אירועים כאלה, שבעצם צריכים לנסות איכשהו לגדר אותם ולהכיל אותם, ולקוות שהטבע יעשה את שלו, כי פשוט זה מעל לכוחו של האדם.
נכון מאוד, דרך אגב, את רוב השריפות הגדולות הן קוות כי הן מגיעות לקו הסיום הטבעי שלהן. אני מזכיר לך שבשריפות ענק, כמו השריפות שאנחנו רואים עכשיו, בחלק מהמקומות הטמפרטורה מגיעה ל-1300 מעלות, וגם סופר טנקר ומים שאתה מטיל מלמעלה, הם מתעדים לפני שהם פוגעים בקרקע ולא מחבים את האש. ולכן, אני חוזר שוב, תרבות בטיחות באש שבה מסמנים, מגדרים, מנקים, מסדרים, מצמצמת מאוד את היכולת לנזקים כאלה חמורים, בטוח לפגיעה בנפש.
דדי שמחי, לא הספקנו לדבר על יום הזיכרון, כן. ועל הבן, ועל איך אתה ביום כזה, אבל אני מניח שכשהמדינה בוערת, אפשר דוחים את טקסי האבל הפרטיים למועד אחר.
נכון,
תודה מאוד. רבה. תודה רבה.
תודה, תודה.
נגיד שלום בחזית, לא, אתה רוצה קודם את מירי רגב? יאללה.
כן, כי אני מבין שטקס המסעות לא, לא, לא רוצים לשחק פשוט באש היום.
כן, תרתי משמע, כן.
אז זה תהיה היום אש מוקלטת, ובוא נבין למה.
לצערי, ככל שעוברות השעות, תחזית מזג האוויר המסתמנת בהר הרצל בשעות הטקס לא מאפשרת את קיומו של הטקס הערב. המהנדסים הממונים על הבטיחות הבהירו לי שמדובר במשטר של רוחות קיצוניות, בעלות פוטנציאל לנזק חמור, ועשויות להוביל לפגיעה משמעותית בבטיחות ולסיכון חיי אדם. מדובר בסיכון משמעותי לקהל ולמשתתפים. החלטתי חד משמעית שלא לקחת שום סיכון.
ארי, אני לא בדקתי את זה, אבל לדעתי זה הפעם הראשונה שטקס יום העצמאות הממלכתי מבוטל. לדעתי.
אבל היא מדברת על רוחות קיצוניות.
כן, כן, ברור. אני לא
מצדיק את ההחלטה. השאלה היא מתכוונת להיבטים הפוליטיים או למטאורולוגיים. בוא נדבר על המטאורולוגיים. סיגל גפני, חזאית קשת 12, חברה שלנו מהתחנה מלפני כמה שנים, שלום.
כן, שלום לכם. כן, אנחנו נדבר על הרוחות במיוחד, ורוחות מאוד חזקות, ובכלל אנחנו עם מזג אוויר קיצוני בכל הארץ, שרב כבד, יובש קיצוני, אנחנו חווים פה שרב שאומנם מופייני לתקופה, אבל כל הפרמטרים שלו הם מוקצנים, גם הרוחות, גם אחוזי הלחות, וגם הטמפרטורות שהגיעו קרוב ל-40 מעלות בהרבה מאוד אזורים, אנחנו עדיין בשיא של האירוע, שבירה של השרב עוד לא החלה.
אבל היא, עכשיו... הוא אמור להישבר הערב, הבנתי, נכון? אמור את זה מפנה בערב.
נכון, הרוחות בהדרגה, התחלנו בבוקר עם רוחות מזרחיות שעברו לדרומיות, ועכשיו הרוח חגה בהדרגה לכיוון מערב, זה אומר ממערב למזרח, מה שאומר שאנחנו לפני שעות מאוד מאתגרות מבחינת מזג האוויר, מבחינת התפשטות האש, זה אומר שהאש עכשיו, עם כל מאמצי הכיבוי שנעשים, פוטנציאל ההתפשטות מזרחה הולך ועולה עם החיגה של הרוחות לכיוון מערב, זה גם רוח חזקה, גם משבי רוח חזקים, וכל הדברים האלה ממש בשעות האלו, אפשר להגיד שהשבירה מתוזמנת כרגע לשבע עד תשע בערב, אלו השעות של השבירה של השרב, וזה אומר התחזקות רוחות, שינוי של הכיוון, וכל זה משפיע על מאמצי הכיבוי וכמובן על ההתפשטות.
את יודעת, פה ברמת השרון היה טפטוף לפני שעה, יש סיכוי לאיזה נדיבות יוצא דופן מהשמיים?
נכון, גם גשם יורד כרגע באזור אשקלון, גם באזור באר שבע, אנחנו גם בעוד אזורים, אנחנו נשמע דיווחים על גשמים, זה גשמים מקומיים, קלים ברובם, לא כאלו שיכולים לחבות שריפה עדיין, גשם משמעותי יותר, דווקא צפוי במהלך הלילה, אמצע הלילה, וגם באזורים פנימיים יותר, ואז יכול להיות שזה בהחלט כן יסייע במידה מסוימת.
אבל צפוי לרדת בסביבת המוקדי השריפה?
גם, כן.
אוקיי, אז יש משהו.
כן, זה יהיה רק יותר מאוחר, זה יהיה רק יותר מאוחר, אבל השעות הקרובות הן שעות של רוחות שמתחזקות, שמשנות כיוון, וזה מה שמכתיב את התפשטות האש ואת את העוצמה, וזה שעות קשות לפנינו, ואנחנו רואים את המוקדים, כמובן ממשיכים לעקוב, לעדכן, להתעדכן, אירוע קיצוני בכל הארץ, וחשוב להגיד גם בכל הארץ, פוטנציאל השריפה הוא קיים.
עכשיו, יש 10 מיליון אנשים בארץ, 9.2 מהם תכננו לעשות על האש מחר, והשאר פשוט שכחו לדפדף את הלוח ליום הנכון. אבל זה, מזג האוויר מחר יאפשר באמת לצאת לחיק הטבע ולשים מנגל, נרוס את הקטן עם גחלים, בלי לחשות להציט עוד חצי מדינה?
מזג האוויר מחר יהיה שונה בתכלית מהיום, אנחנו כבר נהיה גם עם טמפרטורות 10-15 מעלות אפילו פחות מהיום, שזה שינוי קיצוני, אנחנו נהיה כבר עם אחוזי לחות גבוהים יותר, ועם רוחות חלשות יותר, אז כן אפשר יהיה לצאת לטבע, וכמובן לגבי כל מה שקשור לכללי התנהגות אש, יש כללים מאוד ברורים מוגדרים, גם כבאות והצלה הוציאו אזהרה, והנחיות מפורשות איך ואיפה ומתי, וכל דבר שקשור להיבט של הדלקת מנגל. אז כמובן, הדברים האלה חשוב להיות קפדנים הכי שאפשר. לגבי השריפות שכרגע מאיתכם משתוללות, ועדיין אנחנו בבסיס של האירוע, אנחנו כמובן צריך להתעדכן, ובואו נקווה שהשליטה תושג, ושגם הסיוע יגיע וייתן את העזרה כמה שיותר אפשר. בואו נראה, אנחנו עוקבים אחרי כל רגע שהדברים האלה קורים, וכמו שאמרתי, אנחנו עדיין בסיס של האירוע, עם שעות קשות לפנינו, אנחנו רק יכולים לקוות, שכל מאמצי הכיבוי הרבים, ובאמת אין מילים לומר מה שנעשה, שרק זה באמת ישיג תוצאות
שמשביעות
רצון.
אגב, חדשות N12 נמצאות בנווה אילן, עד כמה נווה אילן קרובה, או אולי צפויה להתקרב לאזור?
יש שם אזורים שכבר מפונים, ראינו את בית מאיר, שכבר אזור שם שהיה יישוב שהוא מפונה, זה קרוב, גם בגוש דן כבר אנחנו מריחים ורואים את האשן, אנחנו בשריפות ענק שמתפשטות מאוד מהר, גם הקטב של ההתפשטות מדובר כאן על 8-10 מטרים בשנייה.
וואו.
יש פה מושגים שאנחנו שומעים אותם מכבאות והצלה, שריפת צמרות, שהאש מדלגת בין הצמרות ולכן היא גם מתפשטת מאוד מהר, זה דברים שהם קיצוניים.
ביערות אורנים, צריך להוציא את האורנים מחוץ לחוק בישראל?
צריך לקחת בחשבון שאנחנו רק בתחילת העונה החמה, והנושא של השריפות צריך לקבל פה באמת את המקום הכי משמעותי שיש, כי אנחנו במדינה חמה, לקראת העונה החמה, ואנחנו כבר באירוע שבוע אחרי שבוע, והתמונות קשות ומפחידות.
סיגל גפני, תודה, תודה.
תודה רבה לך, שניפגש בשמחות.
רק נעדכן אתכם, מאזיננו, שעצרת למען שחרור החטופים הערב בתל אביב, בוטלה בשל האירועים.
אני מניח שפה באמת מדובר בסמיכה קצרה מדי. המשטרה כן, כן, לא יכולה כן. להבטח, אין... הקבעות לא יכולה להבטח, צריכים אותם במקומות אחרים.
תשמע, אריה, זה בדיוק הקונפליקט בין הצורך להיות ערוך לכל אתגר לאומי בסדר גודל כזה, לבין העובדה שאתגר כזה מתרחש אחת ל-14-15 כן. שנה.
כן, למצבי קיצון אתה אף פעם לא יכול להיות ערוך לגמרי.
נכון.
אנחנו אומרים שלום וערב טוב לאבישי כהן, ראש מועצת מתי יהודה. שלום לך.
ערב טוב ושלום לכם.
אז מה שהיה לפני שבוע היה תרגיל? תרגיל בקטן לקראת מה שקרה היום?
ממש ככה, אני נוסע כרגע ברחבי המועצה, מבקר את היישובים שפונו ואת התושבים שנמצאים במרכזי הפינוי שלנו כדי לקבל הערכת מצב להמשך, ואני נוסע בתוך ענן הרפיח ורואה את השמורות שלנו פשוט עולות באש. זה כואב, אבל המשימה שלנו כרגע להציל חיים. ואנחנו לוקחים החלטות באחריות, לא לוקחים שום סיכון, יחד עם כל גורמי ההצלה שעובדים פה באמת בצורה מעוררת כבוד.
אגב, כשמדברים על...
אנחנו מנסים להשתלט על האירוע.
כשמדברים על פינוי ומשפחה מתפנה, לאחן היא מתפנה, סליחה בעצם?
אז אנחנו במערך החירום שלנו, פתחנו כבר ב-10:30 שלושה מרכזי פינוי, בהתאם למבנה הטופוגרפי של המועצה, לפי אזורים, זה תרגולת שאנחנו מכירים, שזה לפי אזורים. ואזור השפלה שלנו, אז זה פתחנו שני מרכזים.
אבל זה תלוי בכיוון הרוח, לא? כי בסוף גם מרכז הפינוי עלול להיות בסיכון.
גם זה נכון, אבל אנחנו מקבלים החלטות בהתאם למצב. כרגע המרכזים רחוקים ממרכזי השריפה, ואם יש שינוי אנחנו נגיב. וגם המרכזי פינוי הם כאלה שהם מתאימים לשהייה של מספר שעות. צריך לקחת בחשבון הזנה ומים.
זהו, וזו השאלה, אם זו השאלה, אם חס וחלילה האירוע הזה מתחיל להתמשך, מדברים על 24-48 שעות, אם חס ושלום הוא מתפתח מעבר לכך, מה עושים עם כמות כזאת שמפונים?
תראה, אז אנחנו כרגע באמת גם בדבר הזה מתלבטים טיפה, אנחנו נערכים לפנות את כולם בצורה מסודרת לבתי מלון, חלק מהתושבים שלנו מצאו פתרון ל-24 שעות הקרובות, זה גם הייתה המלצה שלנו. עדיין יש קצת אנשים במרכזי הפינוי, כמה מאות, אנחנו נעבור דרכם, אנשים שלנו, דרכים של המועצה, עוברים מחלקת רווחה, ומי שצריך עובר אחד-אחד, תושבים מול יושבי ראש המושבים, וצוותי צחי, כדי לוודא מי עדיין לא פתרון, אנחנו לא נשאיר אף אחד ללא פתרון, את ההחלטה הזאת נקבל בהמשך הלילה, ואם צריך נוציא אותם לשהייה יותר ארוכה, במתקנים יותר טובים, למרות שהמתקנים הקיימים יכולים להחזיק מספר שעות לא קטן.
אני מבין שפיניתם שניים או שלושה יישובים.
פינינו אנשים... כרגע כבר חמישה יישובים.
חמישה יישובים. איזה יישובים פונו?
כרגע בית מאיר הוא היישוב האחרון, אשתאול, שפונו בשעתיים האחרונות. זה בנוסף לקיבוץ נחשון בבוקר, לנווה שלום, מסילת ציון.
ואתם, כשאתם רואים מפנים יישוב, אנשים נכנסים למכוניות שלהם ונוסעים לאן שאתם אומרים להם, או שאתם מעמידים אוטובוסים?
לא, מערך ההסעות של המועצה הוא נמצא במחסניות בתוך היישובים. כל יישוב שנכנס לסכנה, אנחנו מעבירים לשם כוחות של המועצה עם הכוונה ונציגים שלנו, כולל אוטובוסים, מחסנית של אוטובוסים, ויש לכל בן אדם אפשרות לבחור או להתפנות באמצעות הרכבים שלנו למרכזי פינוי, או באמצעים פרטיים, לאן שהוא מחליט, כולל מרכזי הפינוי שלנו. אבל אנחנו ערוכים גם וגם.
אבישי כהן, ראש מועצת מתי יהודה, תשמרו שם על עצמכם, ונקווה שהעניין הזה יסתיים.
תודה רבה.
תודה רבה. אנחנו שומעים שראש הממשלה, נתניהו בדרך לחפק בשתיים.
אגב, אני מקווה ומעריך שהוא זה שמנהל את האירוע, בלי לפגוע בשר בן גביר, זה קצת גדול עליו לדעתי, אני מקווה שראש הממשלה כבר עכשיו בעובי הקורה מנהל את האירוע הזה.
כן. כן, בשריפה בקרמל הוא השתבח בזה שהוא זיהה את זה מוקדם והזמין את הסופר טנקר.
כן.
אני לא יודע מה הוא מעורב גם הפעם, אבל אנחנו מבינים שהסופר טנקר הוא זמן והוא לפחות בדרך.
כן.
מה אתה אומר? נשבור את השריפה הזאת לפחות לדבר אחד של יום העצמאות?
בכל זאת יום העצמאות, ויש אנשים שאנחנו מציינים את ההישגים הגדולים שלהם, אחד מהם הוא רוני דואק, חתן פרס ישראל. רוני, שלום.
שלום לכם. ערב טוב.
ערב טוב, באמת יום לא פשוט היום, תרתי משמע.
איך מרגישים לקראת קבלת פרס ישראל על מפעל חיים, על המון דברים חברתיים, ציוניים, עצומים שעשית, ביום שהמדינה בוערת? זה משתלב בכלל?
שישבתי
זה אריה, כן.
ישבתי מרמת דוד עכשיו, מקברו של ריף ארוש, שנהרג בדרום רצועת עזה עם אגוז. הוא היה גם המנטור של הבן שלי, וגם היה איתו במכינה קדם צבאית בחמש הצבאות, וראיתי שם דרוזים וחופשי כיפתות וחילונים ולוחמות, והרגשתי שיש מי שמה להילחם במדינה הזו. הרגשתי שמה שאני עושה כבר כמה עשורים לגמרי שווה את זה, ואנחנו ממשיכים הלאה. זה התחיל באמת באסון אחר, זה הרצח רבין, שראיתי את קרע ענק במרקם החברתי של החברה הישראלית, וחשבתי שמי יותר אנשים שיפעלו יהיה פה טוב יותר, ובאמת נכנסנו לפעילות עם גיוס קהילת העסקים והעיירות.
אז הקמתם את ציונות 2000?
ציונות 2000, כן, לגמרי. וב-2006, זה קצת מזכיר מה קורה היום, כשראינו את החשיפה והחולשה והכאוס שהיה בטיפול בעורף האזרחי, במלחמת לבנון השנייה, הבנו שאנחנו זקנים פה לארגון תשתית שיחזק את החברה האזרחית, ויחבר אותה לפעילות מובנית מול ממשלה, מול מגזר עסקי, מול מגזר שלישי, וככה כמה שיתופים, שהקמתי אותה עם כמה שותפים אחרים, קרן גנדיר, קרן רשי, הקהילות הצפון האמריקאיות, היהודיות, והתחלנו במין סוג של יזמות, משהו שנקרא קולקטיב אימפקט. מה זה קולקטיב אימפקט? אתה לוקח נושא לאומי, ופשוט נתחל אותו עם כל השותפים הפוטנציאליים, מכל המגזרים. התחלנו בפרויקט לפני 10 שנים, כשראינו שיש ירידה בעקומת הנבחנים ל5 יחידות מתמטיקה, באותה תקופה שר החינוך היה נפתלי בנט. זה היה מתחת ל-9,000 תלמידים, שזה אסון למדינת ישראל, זה הנכס הכי אולי חשוב שלנו. ותוך 5 שנים הגענו לכמעט 24,000, וזה נשמר מאז. שוב פעם, הבאנו חברות הייטק ואת כל העמותות שמתעסקות בחינוך וכל מיני רעיונות מסינגפור, וכמובן גייסנו קודם כל את הממשלה עם משאבים, כי בסוף זה צריך להיות הממשלה שלוקחת על כתפי את הדברים האלה. ובהמשך ראינו שקולקטיב אימפקט בוורציה הישראלית עובד, ונכנסו לפרויקט מגן חיים, תמצאנו בתל השומר ובנעריה את נושא הזיהומים בבתי החולים. בארץ מתים כל שנה כ-6,000 איש, מתוכם
רוני,
סתם כ-2,000 איש, אז גם שם נכנסנו. זה כן. מה שאנחנו עושים בשנים האחרונות.
רוני, אז השקעת כל כך הרבה זמן את מרצחה ואת כל יכולותיך, וגם הרבה מאוד כסף ביוזמות חברתיות ובתיקון, בשיפור המצב החברתי פה. אנחנו בתקופה חברתית, אני אומר את זה באנדרסטייטמנט, לא מהטובות שידענו. איך אתה רואה את הדברים, ואם יש לנו אופק לתיקון אמיתי פה במקום הזה?
אני חושב שחברה אזרחית חזקה ומעורבת, שנמצאת בקו הראשון, של כל מה שקשור בחיים שלנו, ברווחה, בחינוך, בבריאות. אתה רואה מה קרה פה ב-8 באוקטובר. הייתה פה התגייסות של חברה אזרחית שלא ראינו אותה ברמה עולמית. עשרות אלפי מתנדבים, אלפי עמותות, מכל המגזרים, חרדים, כיפות סרוגות, חילונים, זה לא משנה, קיבוצים, צפון, הם התגייסו וטיפלו ברוב הבעיות. זה היה פשוט מדהים. אני רואה את השותפים שהיו לנו עם המכינות הקדם צבאיות שבאו למרכזים. הקמנו מרכזים בים המלח ובאלת. הבנו שהנפגעים העיקרים זה הילדים והנוער בשמיני באוקטובר.
בין המפונים מהיישובים.
והמפונים, וטיפלנו בכמעט 20,000 ילדים ובני נוער, עם כל הצרכים שלהם בחינוך הפורמלי, טיפולים אחר הצהריים רגשיים ופעילויות, ואנחנו ממשיכים מזה עכשיו גם בעוטף ובצפון. הקמנו בטבריה מרכז לכ-2,000 ילדי קריית שמונה, ועכשיו אנחנו לפרויקט מאוד גדול, אנחנו מקימים קרן של 100 מיליון שקלים, שהולכת לתחל את כל הנושא של החוסן של הילדים והנוער שחוזרים הביתה. כי אני אגיד לכם דבר נורא פשוט, אם הילדים יהיו בסדר, גם ההורים יהיו בסדר, והקהילות יהיו בסדר והערים יהיו בסדר. אם הילדים לא יהיו בסדר, אז שום דבר לא יהיה פה בסדר. וזה בעצם הנכס הכי גדול שלנו. חייבים לדאוג שלא יהיה פה דור אבוד, ולשם אנחנו...
אז רוני, תודה, בהצלחה.
עכשיו גם המאזינים מבינים למה אתה מקבל פרס ישראל מחר. תודה רבה לך, שיהיה בכל זאת חג שמח.
ושיחזרו החטופים, כי...
אמן.
אנחנו מתגעגעים מאוד לאלון נואל שעבד אצלנו בעבר בדרום, ושאר החטופים שחזרו מהתופת הנוראית של מנהרות החמאס.
רוני, תודה, 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 תודה. אריה, אנחנו נפרדים מהצופים שלנו, סליחה מהמאזינים שלנו. אתה בסדר שם, נכון? אתה לא קרוב.
אני בסדר, גם הרוח.
אתה בסדר שם.
נראה מה הולך להיות. יופי. ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ויעל אילון, אחראית על השידור את השקד מורג, בדיגיטל עדן בן אריה, אחיה כהן ועומר אוקון, ואחרינו, תחזיקו חזק, שירים עבריים, שיהיה...
לא, חדשות 12.
כן, אבל חדשות 12 יהיו, ואחריהם נשמע שירים עבריים.